כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שהצטרפתם והצטרפתם אלינו. אתם יכולים להזין לנו גם באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות את כאן אודי, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תמצאו שם את כל תוכניות כאן תרבות, הסקטים, מוזיקה, חדשות ועוד. נזכיר גם שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, ואפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, ותעשו לנו לייק וזה יהיה נפלא. איתנו באולפן איתי מרקסון וצביקה בשבקין, שלום לכם ושלום לך, מה יעשה לה?
ואיתנו באולפן גם הסופר חיים באר.
נכון.
שלום חיים באר.
שלום
חיים באר.
שלום יובל, שלום מאיה.
אנחנו נדבר היום על הרומן החדש שלך בחזרה מעמק רפאים, שראה אור עכשיו בהוצאת עם עובד. ברשותך אני אתחיל בכמה פרטים ביוגרפיים, למקרה שמישהו לא יודע מי זה חיים באר, אני עושה לך חיים שכאלה. אתה נולדת בירושלים ב-1945 וגדלת בבית דתי, ושירתת ברבנות הצבאית ובמערכת כתב העת מחניים, עבדת כמגיע בעיתון דבר, וזה חשוב בעיניי להזכיר את כל הדברים האלה, כי בעיניי הכל מתלכד בספר, בהרבה ספרים שלך, אבל זה פה משהו. אחר כך עבדת כמגיע ולאחר מכן כעורך בהוצאת עם עובד. לצד הפעילות המולית הזאת, היית עיתונאי מאוד פעיל, משנת 1963 ואילך פרסמת באופן שוטף כ-700 רשימות ומאמרים בנושאי ספרות, תרבות, חברה והיסטוריה של ארץ ישראל. שימשת חבר מערכת העיתון דבר, פרסמת מדור קבוע בדבר השבוע, מרצה בשלל אוניברסיטאות שאין לא יכולה, אין לי זמן למנות אותם, אבל המון. בשנת 2000 מונית לפרופסור חבר באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אתה מלמד במחלקה לספרות שם. ואתה עומד בראש הקתדרה ללימודי יידיש על שם אנה וארי זינגר באוניברסיטה.
עמדת, סליחה.
בין הספרים שהוצאת...
עכשיו אני כבר יושב, כן.
יפה. בין הספרים שהוצאת עד כה, בין הספרים, לא כל הספרים, נוצות, את הזמיר, חבלים לפני המקום, אל מקום שהרוח הולך, מזיכרונותיה של תולעת ספרים, חלומותיהם החדשים, אמרתי בסוף כמעט הכל. ועכשיו הספר החדש, בחזרה מעמק רפאים. זכית גם בהמון המון פרסים שאני לא אמנה את כולם, אבל אני רק אגיד שזכית בפרס רמת גן, פרס ראש הממשלה ללשון העברית, פרס ברנר, פרס ניומן, פרס אקום, פרס ביאליק, שהוא פרס מאוד חשוב, ופרס ברנשטיין, ויש לי כאן עוד רשימה. הרומן החדש שלך בחזרה מעמק רפאים מתחיל בהלוויה של סופר ישראלי ידוע בשם אלישע מילגרוים, וכבר ברור מהשורות הראשונות שיש פה מעשה יוצא דופן בספרות הישראלית החדשה, כי זה מדובר פה בספר מצחיק. אנחנו נדבר עוד, אני מקווה שיהיה לנו זמן, על למה, לאן נעלם ההומור היהודי. הספר מתחיל כך: איך היא הייתה בתור אשתו אני לא יודעת, אבל בתור אלמנה היא תהיה מצוינת, לחשש דמה, הקריינית הקבועה של תוכניות הספרות ברדיו. הסופר הזה, אלישע מילגרוים, נקבר בבית הקברות הנוצרי במושבה הגרמנית בירושלים, ומכאן הייתי אומרת שמתחיל סיפור בלשי, אבל זה סיפור שבסופו של דבר מספר, מביא את אחורי הקלעים של הספרות, ובעיניי גם את אחורי הקלעים של היהדות. זה ספר מאוד מאוד מצחיק, כאמור, אבל חיים באר שואל בו גם שאלות רציניות, כמו איזה חותם משאיר אדם בעולם, והוא גם מראה את האופן המשעשע, אך גם הטרגי אפשר לראות, שבו אפשר לנקום באדם גם אחרי מותו. חיים, הספר חוסה תחת המוטו בפתיחת הספר, פחות מכל יש לתת אמון בחיים, שזו שורה של ברדיצ'בסקי. תסביר לי למה זה המוטו, מה זה? פחות מכל יש לתת אמון בחיים.
אני חושב שאנחנו, יש לנו נטייה לסמוך בסופו של דבר על כל מיני דברים שנותנים לנו הרגשה של קביעות. למשל, אם יש לנו קביעות במקום עבודה, אני מדבר על הימים שעוד היה דבר כזה.
כן, היום, זה כמו הסימונים, אנחנו לא יודעים על מה דובר.
אתם לא יודעים, אבל נניח, אפשר לסמוך על בני משפחה, אפשר לסמוך על צוואה, אפשר לסמוך על עורך דין שמטפל לך בעניינים.
או על רופא, שמאבחן אותך. כן.
ומתברר שבעצם אתה מגלה שעדיין כולנו ממשיכים ללכת על מין שכבת קרח דקיקה על גבי ים סוער. ואני חושב שאחד הרגעים שאם המת היה יכול לחיות ולראות מה קורה מהמקום שהוא נמצא בו, הוא יכול לראות את הבגידה, הייתי אומר, של כל מי שנמצא מסביבו. והעניין הזה שבעצם אתה הולך לעולמך, ואתה חושב שסידרת את העניינים, מתברך כלא נכון. עכשיו, מתי? אצל רוב בני אדם זה נכון לגבי ענייני כספים.
נכון.
עכשיו, לפעמים זה מתברר שבענייני כספים יש גם עניינים של מאהבות או מאהבים, וילדים לא חוקיים, וכל מיני עניינים. פתאום קם אדם בבוקר, והוא מגלה שיש לו עוד אחות שהוא צריך לחצות איתה את הירושה.
מה זה סיוט?
לא, אני...
חיים, אבא שלי היה מאיים עלינו, חכו, חכו, עוד יבואו פה לדפוק בדלת, אנשים. הילדים שפיזרתי בעולם.
אז כן.
עוד לא באו.
עוד לא באו. היום בכלל עם ה-DNA אתה גם לא יכול להכחיש את הדברים האלה. אז זה עניין אחד, אבל מלא זה אצל בני אדם, זה, גומרים את זה עם כסף. אבל העניין שהסופר באמת חושב שיש, הוא חי את החיים הרגילים, אבל יש לו איזה קפסולה של רוח, של משהו, של נצח. הרי אנשים משקיעים כסף בספרים ומוצאים ספרים מיותרים לגמרי, כמו הרמה הזאת שעומדת כאן, זה פשוט כדי שמישהו יבוא ויקח אותה.
הרמת ספרים שיש פה באולפן שחיים מצביע עליה. כן,
והכל עושים של הנצח. ומתברר לך, או מתברר לא לך, אבל שזה אין
נצח. אין נצח.
אין נצח, ויותר מזה, הכל מתערר. עכשיו, ישנו העניין הזה, שבחוק הירושה נאמר איך זה נקרא? עיקרון הנפילה המיידית. יש מושג שנקרא, עיקרון משפטי. אני אגב, יש לי חברים עורכי דין, לצד חברים רופאים, ואני כל פעם מתייעץ איתם.
יש הרבה תודות לעורכי דין בסוף ה...
נו, בטח תשמע איך אפשר לכתוב ספר כזה בלי עורכי דין שהם מטפלים בנושאים. ויש מושג שנקרא עיקרון הנפילה המיידית. זאת אומרת, המשמעות היא נורא פשוטה. כך רציתי גם לקרוא לספר באיזשהו שלב. ברגע הראשון, הספר, הירושה נופלת באופן מיידי ליורשים. זאת אומרת, אין איזה טווח שאדם מת, ואז כעבור שנה או כעבור שנתיים, הירושה... באותו רגע הוא נהיה אחראי, היורשים נהיים אחראים. אבל אם אתם רוצים, זה, מבחינה מילולית זה נהדר, זה עיקרון לנפילה מיידית. מיד אתה נופל, המת מיד נופל, והכל הולך ונחשף.
הספר הזה נולד מתוך השאלה הזאת של מה קורה עם נגיד ירושה רוחנית שלנו, כי אתה מדבר פה, פה מדובר על ירושה רוחנית.
כן.
הספרים של הסופר הזה, מה יהיה איתם? מה קורה עם זה אחרי מות הסופר? זה הגרעין שמתוכו התחלת לכתוב?
תראי, ספר לא, הספר התחיל משורה. יום אחד הייתי באיזה אירוע, ארגנה את זה אלמנתו של אומן ידוע, ואני רואה, כולם כבר מתו, ואני רואה את חברתה הטובה, ואני אומר לה, תשמעי, איחרה של בן אדם על האלמנה, אבל הפעם היא נהדרת. אז היא אומרת לי את המשפט האלוהי, שאיך היא הייתה בתור אשתו אני לא יודעת, שאתם מבינים איך היא הייתה בתור אשתו, בתור אלמנה היא באמת
מצוינת.
זאת השורה, הספר התחיל מכאן.
אז באמת אתה מדבר על הירושה הרוחנית ומה יהיה איתה, אבל בעצם... בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, הירושה הרוחנית הזאת שאתה מדבר עליה, שאנחנו משאירים אותה בסופו של דבר, בספר שלך משמשת בצורה כלשהי נגד הסופר בכלל, עושים בו איזה מין...
האלמנה, הנשארים נוקמים בו, במקרה הזה האלמנה נגיד, שיש גם הבן, נוקמים בו על כל מה שהוא עשה להם בחייהם.
שצריך להגיד גם שהספר הזה הוא מבוסס באמת על הרבה מאוד ניסיון והיכרות שלך עם עולם הספרות הישראלי, ושזורים בו רמזים לגבי כל מיני, וחלק לפעמים גם לא רמזים לגבי אנשים שפועלים, ואתה מתייחס גם לכל מיני עניינים שהיו סביב ארכיונים, אנחנו מכירים את הסיפורים כמובן עם קפקא שמוזכר בספר, ועם הארכיון של עמיחי וכולי, ובאמת הדרך שבה פתאום אתה השארת איזה קורפוס ככה, שחשבת שישמור את שמך לנצח, ואז פתאום אתה כבר לא מגלה את זה, אבל פתאום עושים בו כל מיני שימושים שהם ממש סותרים את מה שהתכוונת.
יש ציטוט, דווקא מתוך הספר, דווקא מתוך דאגת יתר ומתוך מעורבות עמוקה, הכשילו לפעמים כל אחת בדרכה את התפתחות המחקר ויצירות בעליהן. כי התשוקה הלא נכבשת של האלמנות, לשלוט שלטון בלי מצרים בכל מה שנעשה במורשת בעליהן, היא אם כל חטאת.
תראי, אני, תראו, יקיריי, אני ב, כמו שקראת בסיבי שלי, המצומצם כמובן.
כמובן.
אפשר היה להרחיב.
לגמרי.
אני בתעשייה הזאת, מ-63, או מ-65 יותר נכון. אם בכתב העת של הרבנות הצבאית מחניים, ואם אחר כך בדבר ובעם עובד ובאוניברסיטה. וכמו כל דבר, יש חדר האוכל ויש המטבח. והמטבחים, כמו שאנחנו רואים בתוכניות הטלוויזיה, שהם זה, המטבחים לא נקיים. ואני הייתי שם, נדבר על מוסך. אני במוסך הזה עבדתי כל חיי.
כן.
ואני ראיתי את המכוניות לא מהצד הגלוי שלהם. אני ראיתי את המכוניות
אחרי מלמטה. אחרי שמעלים אותם על הג'ק.
מעלים אותם על הג'ק.
כן.
אני גם שכבתי מתחת למכוניות. לא מעט פעמים. ותחושת המיאוס ותחושת הייאוש, למשל סופרים שבעצם האורחים עשו להם את הספרים.
כן.
יש לא מעט כאלה. אני לא אנקוב בשמות כי זה לא העניין. העניין הוא שבאמת האשליה החיצונית היא הרבה יותר, היא שונה לגמרי ממה שמתרחש בשטח. ואני סבלתי מזה. כי אני באתי אל הדברים האלה מתוך איזו הרגשה שאני בא
עולם רוח
למקדש.
כן.
גם במקדש היו משחטות, והיה שם ריח של, והיו זבובים במקדש. וההרגשה, איך אני מפצה את עצמי. היה לי את זה גם בצבא, כשהייתי ברבנות הצבאית, והייתי בחבר קדישי הצבאי, ואני אמרתי כל יום, תשמע, תרשום לך לזיכרון את הסצנות המעניינות, יום אחד תעשה מזה משהו. מסע הנקם הרגשי יבוא יום אחד כשאתה כבר לא תהיה שם, ואתה תוכל לספר את הסיפור. זה לא רומן מפתח. זאת אומרת, זה לא רומן מפתח, אתה לא יכול לבוא ולומר, אלישע מילגרויים, זה פלוני אלמוני, או שהנעמי זלקינסון, אלמנתו זאת, הגברת הזאת והזאת.
אבל הם מודלים, הם מודלים של איזה פיגורות.
לא, זה לא מוסרי, זה לא מוסרי לעשות רומן מפתח. אני חושב שבאמת, אני חושב שזה לא מוסרי.
למה? למה זה לא מוסרי?
משום שבעצם, אם יש לך מה להגיד, שב ותגיד את זה. אז, ואני יודע לכתוב גם רומן, לא רומן, אני יודע לכתוב גם, כתבתי את גם אהבתם, גם שנאתם, שסיפרתי, הכל מתועד והכל מזה וזה. פה אני באתי ואמרתי, בתוך העולם שאני מכיר אותו, אני אשתול עוד חבורה. זה היה ההנאה שלי, זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת שמסתובבת שם, ואנחנו כולנו אנשים...
אבל בוודאי יש אנשים שקוראים את הספר הזה ומזהים את עצמם לכאורה. ואומרים לעצמם, הוא סוגר איתי חשבון אולי אפילו.
א', אני לא סוגר חשבונות. אם אני רוצה לסגור חשבונות, אני יודע גם לסגור חשבונות כמו שצריך. איך אומרים? לא מתאים לי. ב', יכול להיות שאנשים יגלו פרט מסוים. שאת הפרט, את הפרט לקחתי מה... שלפתי מההתנסות שלי.
כן.
אבל זה לא שהפרט הזה נותן, הוא, זאת אומרת, אין דמות כזאת. ולא הייתה דמות כזאת, לא אלישע, הלוואי שהיה אלישע, הוא סופר טוב בעיניו.
אולי נרחיב טיפה שהספר באמת מתאר גם חוקרי ספרות, ואיך הם רודפים אחרי מושאי המחקר שלהם, ותחרויות בין אישיות בין חוקרים, גם את קרובי המשפחה של הסופר, גם הגיבור, שהוא במאי...
אף אחד לא יוצא משם נקי, גם חוקרי הספרות, גם מבקרים, גם סופרים, גם המשפחות.
כולם מסתובבים בעולם הזה של אחרי מותו של הסופר הזה, ומנסים לשים איזה יד... על חלק לפחות מהמורשת, הגיבור שלך הוא במאי שמנסה לעשות עליו סרט, יש שם הרבה חוקרי ספרות שמעורבים, הרבה סופרים שמעורבים, גנבות, עניינים מאוד מאוד, כמו שמאי אמרה, ממש סיפור בלשי. אתה מרגיש אולי שנגיד לפני 20 או 30 שנה לא יכולת לכתוב את זה, כי היום אתה כבר חיים בער, ואתה כבר, המקום שלך ברור, ואתה יכול ככה... לכתוב את המשל הנוקב הזה על עולם הספרות?
לא, לא. אני חושב שאני יכול לעשות את זה כי אני כבר מאוד לא חשוב. זאת אומרת, זה הפוך. זאת אומרת, קודם עוד היה לי איזשהו מעמד, וזה היום, תראה, אני באמת חושב ש... אני לא קובע... זאת אומרת, אני גיליתי את זה לתדמתי, וברגע מסוים... הייתי מאוד עצוב, ואחר כך הייתי אפילו מאושר. הגעתי לאוניברסיטה, שאני הייתי שם 15 שנה, הייתי שם, מה שאני אקרא, אגנון קורא לזה, אודום חושוב. הייתי אודום חושוב, ישבתי בוועדות, מיניתי, פיתרתי, דרכתי וזה. אני, אויס קפלוץ' מאחר, כבר לא עושה יותר קובעים, אני כבר מסתובב, בא לאוניברסיטה. המון אנשים שנורא רצו פעם לשתות איתי קפה, שרצו את קרבתי, ששאלו אותי מה שלום בני ומה שלום ביתי ומה שלום זה, פתאום אני הולך ברחוב, והשמש זורחת, והשיטה פורחת, והשוחטים נעלם. אין אף אחד. אין אף אחד. את יודע
אבל
מה?
זה הגורל של כולנו. לא, יום אחד אנחנו הולכים ו...
תראי,
אנחנו לא חשובים יותר. אתה מדבר הרבה, אומר... אגב, ברומן הזה על חנופה, ואתה מתאר נהדר את, את הדבר הזה שנקרא חנופה.
מה, את לא חווית את זה דרך עבודתך בעיתון הארץ? כן. כן?
לא, מה? אבל גם נגיד את האופן שבו סופרים, זה נורא מצחן בעיניי, כאילו אף פעם לא חשבתי על הצד הזה, שסופרים, נגיד, אפילו כותבים עליהם ביקורת לא טובה, אז הוא מתחנף, הוא יודע איך להתחנף למבקר, כדי שזה לא יקרה שוב, נכון?
כן, לא,
זה נהדר.
יש טכניקה שאני מביא אותה, זה שאתה שולח למבקרים את כתב היד לפני שאתה מפרסם אותו. אתה עושה 10 עותקים, ואתה שולח לכל מיני אנשים חשובים. וגם אם הוא יכתוב לך דברים רעים, יותר בעצם הוא לא יכתוב על זה. לא נעים לך, זאת אומרת, זה
כן, ערבבו של... אותך בזה כבר, אז אתה כבר מחבב את ה...
אתה נכון, לא יכול,
נכון,
כן.
נכון, נכון.
תראה, אני אומר לך, ואני אומר לך, אני ראיתי, איך אומרים, איבדתי, זה תום עידן התמימות, כי אני באמת באתי לעולם הזה שהוא בעיניי, כאילו המקום הכי יפה, המקום הכי רוחני. ואני ראיתי כמה שירקס, וכמה עניינים, וכמה גישפטן, ואני מדבר כמו ביידיש, א', כי אני כבר מתכונן לקראת הפגישה עם הוריי, אז שאני אוכל לדבר איתם בקלות, אז יש יותר ויותר יידיש. אבל זה באמת נראה חפצה מן אמצע, זאת אומרת, זה נראה כמו איזה מין עיירה, איזה מין... שהכל...
עסקנות ובחישות.
זה מוביל אותי, חיים, לשאלה שקשורה ל... סליחה ש...
לא, לא, בבקשה.
שקשורה לחקר הספרות. לאחרונה עמוס עוז כתב בתרבות וספרות של הארץ, אני מניחה שקראתי, הוא כתב, אניחו לחנה גונן, הוא כתב לחוקרי הספרות. חנה גונן היא גיבורת מיכאל שלי כמובן, הוא לגלג על פרשנויות של חוקרי ספרות, ועל הסד הזה של פוליטיקת הזהויות, שגם אני לפעמים מלגלגת על זה, וטען שחנה גונן היא רק חנה גונן וכל זה, אבל אני חשבתי, בניגוד, אני יכולה ללגלג על פוליטיקת הזהויות, ועל איך שאנשים כמו יובל פה מפרשים בצורה איומה, אבל כשקראתי את הספר שלך, חשבתי לעצמי, מה הגורל שלכם בלי אותם חוקרי ספרות? אתם לא יכולים להרשות לעצמכם בכלל לדבר עליהם ככה. אני רוצה להעיר. אתה לא חושב? הרי אתה מתאר פה איך הוא עושה כל מאמץ, הסופר הזה, כדי להתחבב על חוקרי הספרות, וכדי שיכתבו עליו, ושעשו עליו מאסטר, ושעשו עליו דוקטורט. הבן שלו מתאר אותו ככה, בכל אופן. איך אתם, חוקרי הספרות, אתם צריכים אותם.
תראי, אני אתחיל, אני לא מתחמק מהשאלה, אני אענה, איך אומרים, על ראשון ראשון, ואמרתם כמה דברים. קודם כל, אני רוצה להגיד משהו על עמוס עוז ועל מיכאל שלי. אני חושב שאני הייתי אחד מחמשת הקוראים הראשונים של הספר. אני עבדתי בעם עובד אז, וזה היה לפני מלחמת ששת הימים. הוא הביא את כתב היד, ולכן יש שם בסוף תאריך, כדי שהחלומות של חנה גונן וזה על הערבים שבאים מעבר לגבעות, עוד היה גבול בירושלים. ואני יכול להגיד לכם שהספר הזה היה אפוף באי-הבנה גוברת והולכת של מבקרים. שתי דוגמאות, וזה חשוב לענייננו. דוגמה אחת, קמו חוקרות שאמרו, באיזה רשות אתה מדבר בקול של אישה? זאת אומרת, אתה לוקח לנו את הקול? באיזה רשות אתה לוקח לנו את הקול? עכשיו, ברור לך או ברור לכם שממול, באים ואומרים, כמו שאומרים לי, תגיד, למה אין מזרחי אצלך בספר? אתה מבין, אם אני אכתוב על מזרחי, אז יבואו ויגידו לי, למה אתה מלגלג? מה אתה מבין? אם אני מלגלג, למה אתה מלגלג? אם אני אכתוב על מישהו שהוא דמות נאה וזה, אז יגידו, אתה מתחנף. אני אגיד לך, כל מי שבא אליי, או כל מי שבא לספרות, כסוציולוג, עושה מעשה שלא יעשה. זה קשקוש. מה, איך שלא תבוא ותגיד לי, זה לא יעזור שום דבר. אבל זה היה עניין אחד של עמוס. ולכן הוא כעס אז. ולכן הוא, מה שאתם רואים כאן בטקסט, בעיתון, זה סוג של היפגעות. אבל יותר מזה, חנה גונן היא שיקוף מסוים של דמות אמו של עמוס, של פניה, שהתאבדה לפני הבר מצווה שלו. אני בא אליי סדן, בחדרי בעם עובד, פרופסור דוב סדן, שהוא באמת, שהכיר את עמוס בילדותו, שהיה מואב באמא שלו, שהייתה אישה מקסימה. והוא אמר לי ככה, ברשעות של, אומר, היה לו היומן של אמא שלו, אז הוא השתמש ביומן, ולכן הוא כותב בקול של אישה. עכשיו, ברור לכם שהוא כותב מפצע, והוא כותב מפצע אמיתי, מפצע שאי אפשר להחלים ממנו עד היום. וכמו שהוא אמר פעם, עמוס בבאר שבע, הוא אמר, כשהייתי ילד, ואמרו לי שאם אני אתנהג יפה, אני אקבל גלידה, אני עוד מחכה לגלידה. עמוס עוז זה לא רק הדימוי, עמוס עוז הוא אדם אמיתי, חי, עם כאב, וההתחכמויות מסביב גוזלות את זה ממנו. ואני חושב שמה שהוא רצה להחזיר לעצמו ברשימה הזאת, בעיתון שהיא הייתה מאוד נוגעת ללב, כי באותו עיתון, אצל בני, כמה שנתיים קודם, מישהו כתב לו, תשמע עמוס עוז, הוא עשה פרודיה מכל שמות הספרים שלו, ואמר, הרחם של אמך המשוגעת לא מעניין אותי. ואני אומר את זה לפוליטיקת הזהויות ולכל מי שעוסקים, תבואו קצת יותר בזהירות אל הדברים האלה. עכשיו,
הצד השני של זה באמת הוא שהספרות לא יכולה להמשיך לחיות בלי שחוקרים אותה ובלי שמתעסקים בה ובלי ש... וגם כל החוקרים האלה של פוליטיקת הזויות הם אלה שהשאירו את מיכאל שלי, בין השאר, השאירו את מיכאל שלי בחיים כל השנים האלה.
כן, אבל השאלה היא, השאלה הגדולה היא האם תראה, יש דברים שהם בדיעבד ויש דברים שהם מלכתחילה. אני, מה שיש בדיעבד, בדיעבד, כל מה שאתה אומר נכון, בדיעבד זה נכון, בדיעבד זה יחזיק את זה, ובדיעבד זה עשה את זה, ובדיעבד, אם תרצו, הספר שלי מעצים את כוחם של כל אלה שאני כותב עליהם.
נכון.
הוא מעצים, בהפוך על הפוך הוא מעצים. אבל זה לא אומר, זה לא אומר שבעצם, אם אני צריך להגיד משהו על המבקרים,
חוקרים.
חוקרי הספרות, אני חושב שמחקר הספרות היום עלה על סוג של סרטון. הוא עוד לא הוחלט על מה חוקרים באמת. והעניין הספרותי עצמו כבר לא מעניין כמעט. היום חוקרים, הכל קורה, איך הציונות משתקפת ואיך העדות משתקפות, ולא שואלים האם זה עשוי טוב או לא עשוי טוב, האם יש איכות אומנותית או אין איכות אומנותית. אבל טוב, על זה בוכה הנביא.
אחרי שדיברנו על ספרות, על אחורי הקלעים של עולם הספרות, יש עוד נושא מרכזי מאוד בספר, בעיניי הנושא השני המרכזי, היהדות והנצרות והיחסים ביניהם, והמומרים המפורסמים, וההליכה שבי אחר הנצרות, ובספר מסביר אחד הגיבורים, אני מצטטת אותך חיים באר, משיכתו לנצרות, אם נודה ביושר, יש לה על מה שתסמוך. תגיד, אפשר בכלל להשוות את ניחוחות הקטורת המעודנים, המבשמים את חללן של הכנסיות, לאורחות הצ'ונט והארינג ותליטות הצמר המיוזרות, הממלאים את בתי הכנסת שלנו, או לריחות טבק הערכה, האמוניאק והיתושים של מטה, החונקים את האוויר הקדוש ביום הכיפורים?
זה טרגדיית חג המולד.
אני פשוט יכולה להקריא את כל...
כן.
זה ציטוט, זה חלק קטן מציטוט מאוד מאוד מצחיק שמסביר לך.
אולי נגיד שוב שזה ספר פשוט נורא מצחיק.
נכון.
ומאוד ביקורתי, אבל מצד שני בבית...
אתה מציע לנו להמיר את דתנו בעצם?
לא.
בוא נדבר על ההתעסקות הזאת שלך.
בואי אני אגיד לכם ככה. הסיפור מתחיל בילדותי. אני זוכר את המשיכה הבלתי רגילה שהייתה לי לצבע הנגדי שהכנסיות נתנו. אני גדלתי בירושלים. לא גדלתי לא בתל אביב ולא ברחובות ולא בחיפה ולא בשום דבר אחר. והיו כנסיות. והיה משהו, הזר מושך, האסור מושך. והיה משהו באור שהסתנן דרך, לא זכוכית, אלא דרך לוחות בהת, שישנם בתקרות, שהאור מסתנן, אורך, הריח, הריחוק. היה משהו שמאוד משך. בירושלים הכנסיות מושכות. חוץ מזה שיהודים נמשכים כל הזמן אל הבן האבוד. ישו הוא שלנו. זה לא יעזור. אורי צבי כתב שירים בצורה של צלב, באלבטרוס. קבק כתב את במשעול הצער. אגנון כתב מעגלי צדק וכמעט החרימו אותו על מעגלי צדק. זאת אומרת, זה סיפורים שיש בהם. זאת אומרת, פנדרי גיבור. פנדרי גיבור של שניאור, המילה פנדרי זה שם המשפחה של ישו בתלמוד, מסופר ששם משפחתו היה פנדרה. וזה פנדרי גיבור. זאת אומרת, לצורך העניין, אם תרצו לדבר איתי על העניין הזה של מה הקשר שלנו אל המקורות, מה אנחנו מאבדים בזה שאנחנו הולכים ומתחחקים מארון הספרים היהודי, הנה זאת דוגמה. אז זה משיכה אחת, והמשיכה הזאת היא בקטע שתיארתי. אבל היה עוד משהו. יש עוד משהו ועוד משהו. העניין האחד הוא זה שישו נתן סוג של אלטרנטיבה ליהדות אחרת. ואם הם לא היו דוחפים אותו בשתי הידיים, כמו שאומר התלמוד, ואולי היהדות הייתה עולה על מסלול של לא דת של מצוות, אלא דת של רגש. ואת זה הפסדנו. ברגע שדחפו אותו החוצה. אני לא מדבר על הכנסייה, על האפיפיורות, אני לא מדבר על מוסדות הכנסייה, על אבות הכנסייה, אני מדבר על דמותו של ישו. הדבר השלישי, ואולי הכי מרגש מבחינתי, זה שאני תמיד שאלתי את סבתי, שהייתה בת היישוב הישן, תגידי, מדוע הנטורי קרתא כל כך שונאים את המדינה, כל כך מאוימים מהציונות? מה מפריע להם? והיא אמרה, יש סוד, אני לא יכולה להגיד לך. הסוד התגלה לי אחרי המון שנים בספר של היסטוריון בשם אריה מורגנשטרן. התברר שב-1840 היה בירושלים, הייתה ציפייה לבוא המשיח, ציפייה יהודית. זה שנת התפרש, כל התור נשמע בארצנו. התפרש, התור וזה, וכמו שאני כתבתי בספר, משיח לא בא, משיח לא צלצל, אבל בעצם במהדורה הבאה יתוקן, משיח לא טלפן.
טלפן. כן.
גם מקורות זה. הייתה פה טעות, רשלנות פושעת של הסופר וזה, אבל משיח לא טלפן. ושלושה מחכמי ירושלים, מהיישוב הישן, תלמידי הגאון מווילנה לשעבר, התנצרו. המירו את דתם.
לא יכלו לעמוד. משבר אמונה
מתוך הדבר הזה. מדהים. ואחד מהם היה בתוך המשפחה שלנו. הוא לא יכול להיות מאבות המשפחה, אבל כי... אבל הוא עזב. והוא קבור בבית קברות נוצרי כמיסיונר בקהיר. ואדם אחר באזמיר. עכשיו, זה התגלה רק לאחרונה, זאת אומרת, לפני 40 שנה, 30 שנה. מצאו בספר של חברת ביקור חולים, ליד שלושה שמות נמחקו, וכתוב, קופחת יוצ'ין וב, זה קיבל חרם, ימח שמו וזכרו. אבל ימח שמו וזכרו, זה ראשי תבואות של ישו. והאיום הזה, האיום הנוצרי הזה, שהוא היה באוויר בבית, שזה, אם תרצו, זה הבית של אלישע מילגרו. אם אתם מחפשים דמיונות, אז אפשר היה גם להגיד שבאר אולי מזכיר במשהו את מילגרו. לא מזכיר את מילגרון, אבל המשיכה או ה... עכשיו, הנצרות היא נוכחת נפקדת בחברה, סליחה, היא נוכחת נפקדת בחברה היהודית, ובייחוד ישו.
ואתה מדבר, בספר אתה מדבר על זה שיכול להיות שבסופו של דבר היהדות היא לא תהיה שייכת ליהודים.
לא, פה זה מביא אותי לסיפור...
אל ברדיצ'בסקי בעצם.
כן, אבל פה זה מתחיל בחברי היקר ובאמת איש נפלא ששמו היה מנחם ברינקר.
כן.
ומנחם אמר לי, תשמע, יש שורה אחת אצל ברדיצ'בסקי שאתה חייב לקרוא אותה. וזה היה המוקד השני של ההתעוררות בתוך הכתיבה, כשברדיצ'בסקי אומר, אלוהים יום אחד נשבר לו מהעם היהודי, ולא נשבר לו מהיהדות, ואלוהים אומר, אתה יודע מה, אל תהיו אתם יהודים, עזבו. אני אתן את היהדות לעם אחר. לא שיהיה עם נבחר אחר. כן. זאת אומרת, את כל הקורפוס הזה, את כל ארון הספרים הזה, אוקיי, אתם לא צריכים... זה מביא אותנו לדיון נוסף שמאוד מעסיק אותי, וזה הדיון שדיברנו עליו קודם.
על ארון הספרים היהודים. היה מאמר שהתפרסם גם בתרבות וספרות של הארץ, שמספק לנו הרבה עולמות תוכן. תזה של אסף אינברי, שהוא כתב על כך שבעצם, אתה לא יכול להיות סופר עברי לדעתו, ואולי אתה אפילו לא יכול להיות קורא עברי, נבון וראוי, בלי הרגל הזאת של השולחן של היהדות. במקרה שלו, אני חושבת שהוא אפילו דיבר על אמונה באלוהים. אתה צריך להאמין באלוהים, עד כדי כך. אוקיי, אז אני מניחה ש... אמרתי לך את זה מקודם בהפסקה, שאימא שלי, שהיא הייתה בבני עקיבא, והיא מהחברה שלך, כמו שאבא שלי היה אומר לה, החבר'ה שלך, היא תבין את הספר הזה בצורה יותר עמוקה אולי ממני, כי את כל, את כל הדברים שקשורים ליהדות...
אני בונה להנחדים שלך.
אוקיי. אז מה איתם?
שהם יעשו סיבוב.
יחזרו
לשם? עכשיו, איפה החטא הגדול? לא שלכם. ולא מה שאסף אמר. אני חושב שהחטא הגדול הוא של הציונות הדתית.
מדוע?
הציונות הדתית הייתה צריכה להיות גשר בין ארון הספרים היהודי לחברה הישראלית. והציונות הדתית, במקום למלא את התפקיד ההיסטורי שאלוהים, לפי הבנתי, ייעד לה, הציונות הדתית הלכה לנדלן, זאת אומרת שטחים, הלכה לענייני ארץ ישראל השלמה, והלכה לעניינים יורידיים, לחוקק חוקים וזה. אני חושב שזה חטא כפול שהציונות הדתית עשתה. היא בעצם הפכה להיות למין אחת שלוקחת אחריות על שטחי ארץ ישראל, ולא על אופיו ותרבותו של העם. והעם צריך להיות עם זיקה לארון הספרים היהודי ולתרבות היהודית, לרצף התרבותי, כמו שאתה לא יכול להיות באירופה בלי רצף נוצרי ורצף של מיתולוגיה יוונית, בלי שאתה...
אבל תשמע, נגיד היום, אפרופו מה שאמרת על הציונות הדתית, שר החינוך היום הוא משלהם, הוא נפתלי בנט, והוא מתעסק במתמטיקה, בחמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות פיזיקה.
זה לא עומד בסתירה, אני חושב
נכון, ש... נכון, אבל לא, הם לא, הם כאילו, הם זנחו את הדבר הזה של
תראי,
טקסטים.
אני חושב שזה, הם חוטים כל הזמן. הם חוטים כל הזמן, חטא תרבותי גדול. ואני לא קטגורי כל כך, אסף הוא מוכשר מאוד, אני חושב שהביתה הוא ספר נהדר. ואני מוכרח, איך אומרים, גילוי נאות, אני חבר של אבא שלו. כן, אז לא, סתם, אבל אני חושב שהוא מוכשר, אבל אני חושב שהספרות העברית היא הקלאסית. יום אחד בתרבות, בניגוד לזה, יש אירוורסבילית.
יחזרו, אתה אומר.
יחזרו, כן. יש רנסנסים תרבותיים. מי תיאר לעצמו שחדרי אוכל בקיבוצים יהיו בהכשר הבדץ? קיבוץ נחשון הוא בהכשר הבדץ. כשהם באו בשנות ה-50 להרביץ מכות בהפגנות השבת עם עלות, החבר'ה מנחשון. אז אלוהים עוד לא אמרת מילה אחרונה.
תשמע, אתה מדבר על מסורת ועל העבר והחיבור אליו, וזה נורא מעניין, כי בספר שלך יש המון המון משמעות לייחוס, לשושלות. כל הגיבורים שלך מאוד מיודעים בקשר לשושלות. כשמדברים על נתניהו אצלך בספר, אז לא אומרים את השם המפורש, אומרים הנכד של הרבי. וכולם יודעים למי מדובר, וכולם מכירים את השושלת.
וגם ההסבר של למה הוא התחתן, אלישע מילגרוים, קשור לייחוס של זה, בחיי שאני יודעת מאיפה לקחת את זה, אבל אני לא אגיד.
ואתה משלב, וזה דברים אמיתיים, זאת אומרת, באמת, הסבא של נתניהו היה רב.
מייקובסקי, כן.
ויש, האבא או הסבא של הגיבורה, זה אכן המתרגם המפורסם, זלקינסון, שחתום על רם ויעל, שזה הברקה מדהימה.
שידוע המאזינים, רומאו.
התרגום הראשון לעברית של רומאו ויוליה, נכון? תורגם לרם ויעל. וכולם נורא מיודעים, זאת אומרת, אני אם הייתי נפגש עם בן אדם, אחד מהגיבורים שלך, הוא מתחיל לשפוך עליי את הביוגרפיות האלה, לא, אני הייתי אומר, אני לא יודע על מי אתה מדבר, אבל כולם נורא מיודעים, כולם נורא יודעים את הייחוס, ולגמרי השיניים של הבנים תיקהנה מהדבר הזה, מה שסבא של סבא עשה, כולם ברור להם שהנכד של הנכד ככה עדיין משלם את המחיר על זה.
תראה, זה נכון לא בעולם הפרטי שלי, אצלי זה אפילו ברמה אירונית, אבל אני מודע לעניין הזה בתוך, למשל, הומינר, שהוא מתפרנס מזה. Mm-hmm. עכשיו הוא הופך את זה למשהו ציני. Mm-hmm. הרי הומינר בונה אילנות יוחסין תמורת השלום.
נגיד, זה אחד הגיבורים שלך?
אחד הגיבורים.
חרדי שהוא משחק ככה עם הדת
כן,
ככה.
כן, הוא חבר. עכשיו, אם אתם רוצים, הומינר זה הדמות הכי... אני הולך לכתוב עכשיו, הרומן הבא, אם יעמוד לי כוחי, זה רומן שיכתב על ידי הומינר, והוא יספר מי הוא בכלל הבמאי של הסרט, כי אתם לא יודעים שום דבר על הבמאי של הסרט.
שזה הדמות הראשית.
והיא הדמות הראשית, ולא יודעים עליה כלום. והומינר הולך לכתוב ספר, בואו אני אספר לכם שתדעו מי זה הבמאי.
עם הביוגרפיה שלו.
הביוגרפיה שלו בייחוד וזה. זה, הבוקר אמרתי את זה כבר לזוגתי, שאני הולך לעשות את הספר הבא, והסתכלה עליי במבט של, מה שמתי לך היום באוכל?
אבל בגדול, הספר הזה, אני קראתי אותו, ובשהו שלב הבנתי שזה רומן אוטופי. זה אוטופיה של ספרות. כולם נורא מבינים, כולם יודעים את המקורות, כולם מאוד חשוב להם ספרות, זה אייטמים במהדורות החדשות, זה מזין את הקהל כולו, עשרות אלפי עותקים נמכרים מהספר שעומד במרכז הסיפור כאן. ממש אוטופיה, כולם עסוקים בספרות.
או פרודיה.
או פרודיה, אוטופיה, אוטופיה ופרודיה, כנראה זה לא כל כך רחוק, אולי זה שניהם ביחד. זה לא העולם שאנחנו מכירים, שבו רבי מחר...
לא, אבל אם היו לוקחים, מוציאים מהקבר באישון לילה, סופר גדול,
כן.
ומפורסם, שזה משהו, וחופרים אותו מתוך בית הקברות הנוצרי, כדי להעביר אותו לבית הקברות יהודי, כנראה שזה היה אייטם.
אבל אם
היו שולחים לשם את החדשות
שתיים. אם מתנתקים לרגע, באמת יש מסע לוויה מאוד מאוד משונה וגרוטסקי בתוך הספר הזה, אולי
זה הנאה שלי,
זכר לימים מחבר'ה קדישה, אבל גם אם לוקחים את הסנסציות הצידה, זה ספר שבו כולם מאוד עסוקים בספרות, ולא רק החוקרים והבמאי והסופרים וכולי, אלא בכלל יש תחושה שכאילו הציבור כולו מתעניין בספרות. אפס, כנראה לא המצב יותר בימינו כל כך.
זה נכון. אני חושב ש... אני זוכר את הימים שבן גוריון הזמין סופרים וכאילו שאל את דעתם.
כן.
כאילו שאל את דעתם. אלתרמן, מה אלתרמן יגיד, ואלתרמן יעשה. אני הייתי בשילי הדבר הזה, הייתי פעם אחת או פעמיים אצל רבין,
מה, הוא הזמין אותך בעצם?
לא אותי, לא אותי לבד. היינו חבורה וישבו בבית, בבית של בלפור, שם בבלפור.
בית ראש הממשלה, בית ראש אבל הממשלה. הוא הזמין אתכם כדי לנעום לכם, או שהוא שאל אתכם את דעתכם?
הוא הקשיב. יצחק ידע להקשיב, כמו שאומרים.
באיזה שנה זה היה?
אתה שואל אותי, אני לא זוכר.
זה היה לפני שנת 95.
חושבת?
כן.
היום זה כבר איננו.
כן.
אני חושב שהיום, אולי בצדק, ואני חושב שיש משהו בעיניי נורא מרגש, שסופרים כמו א' ב' יהושע, או כמו עמוס, או כמו דוד גרוסמן, או מאיר קצת, מאיר שלב, שהם באמת חושבים שהם יודעים איזה עצה לתת להנהגה פוליטית. אני חושב שאני יכול לתת להנהגה הפוליטית לא עצות, אלא להעמיד במקומות מסוימים, ברגעים מסוימים, תמרור של אין כניסה. או לבוא ולהגיד עצור. או לבוא ולהגיד מספיק. זה כוחי. לבוא ולהחליט אם יש מקום לשתי מדינות, לשני עמים, בשתי מדינות, לחלק ככה, יכול להיות שצריך לעשות את מדינת ישראל לשני עמים, ליהודים ולישראלים, זאת אומרת, אני עוד לא יודע מה. נדמה לי שזה קצת, זה מוזר בעיניי.
ונדמה לי גם שלעם נמאס מזה, זאת אומרת, אולי עכשיו כשסופרים באים עם המאמרי דעה שלהם לגבי מה צריך לעשות, אז כבר אומרים, למי אכפת מה עמוס עוד חושב על הציבור הרחב אולי אומר?
תראה, א', יש עוד אנשים שזה אכפת להם, ב', אני אגיד את דעתי גם כשאני יודע שלא אכפת לך, זה על קצה הזה שלי מה אכפת לי, אני מה, אז אתה... אבל לא, אני שואל, התחושה שלי שאני לא אומר, אני לא נותן עצות, כי אני לא חושב שיש לי מספיק מידע או הבנה באמת רחבה, ואני לא משקיע את כל כולי בהבנת הדברים. אני, מה שמעניין אותי זה זה התנהגויות של בני אדם בחדר. אז לכן, אבל...
אבל אתה מדמיין לעצמך עולם ספרותי, כמו שאתה, כמובן שדמיינת אותו, כי כתבת אותו בספר, שבו אבל באמת הספרות עדיין כל כך חיה, כל כך פואמת, כל כך מרגשת, כל כך מלאת מסתורין, ובאמת מאוד...
כלומר, כשיוצא לאור ספר שלך, למשל, זה אחרת היום מאשר היה לפני 30 שנה, מבחינת הקהל שנמצא שם, הקוראים, העניין בדבר הזה.
תראי, א', כן. עובדה היא שכשיצא לאור נוצות, בסופו של דבר הוא נמכר ב-80,000 עותקים.
וואו,
שזה,
באמת?
כן.
מדהים.
זה חסר תקדים היום, צריך להגיד למי שלא יודע.
אם מישהו יגיד לך שמכרו את הספר שלו ב-5,000 או ב-7,000 או ב-10,000, זה, תראה, פה ושם יש ניסים מופלאים, כמו למשל מאיר שלב של גינת בר. אתה לא יכול להבין את זה, אלא מסוג של געגוע אדיר. ספר חמוד, אבל אין, היום ספרים, יש קהל מסוים מוגבל. תראה, אם לא קוראים את צ'כוב, ולא יודעים מי זה צ'כוב, יש גברת אחת... חשובה שלא יודעת מי זה צ'כוב, אז למה היא צריכה לדעת מי זה אסף אינברי?
כן.
אנחנו אולי... כן,
רצית נורא לדבר על הומור, וזה בדיוק. דבר חשוב, כי אנחנו מסיימים פה בנימה נורא פסימית, ונגמר לנו עוד מעט הזמן, אז אולי נדבר קצת על הומור.
אז יכול להיות שלא רק הקהל השם, ולא רק הגברת הזאת שלא יודע מי זה צ'כוב, אלא גם הספרות, חלקה היא אולי מייבשת אותם, והנה, זאת אומרת, כשאני קראתי את הספר הזה, אז אני אמרתי, אז נורא צחקתי, הוא ספר מאוד מאוד מצחיק. ואז אמרתי לעצמי, אין כמעט כבר ספרים מצחיקים, הסופרים הם כולם, הכל במוד כובד ראש, ולוקחים את עצמם נורא ברצינות.
הומור זה דבר שצריך לעשות אותו בכובד ראש.
יפה מאוד. לאן נעלם ההומור היהודי? אנחנו כאילו, ברגע שהפכנו לישראלים, כאילו איבדנו את הדבר הזה שנקרא הומור יהודי, איזה תזה שהמצאתי לפני שתי דקות, ומה דעתך עליה?
אני אגיד לך כך, אני אולי אשתמש במילה שכיוון שזה שידור חי, אי אפשר להחזיר אותה. הפכנו לשמוקים. ועכשיו תמחקו את זה, מה אתם רוצים?
זה שם, זה כבר שם, אין.
אני אומר, העניין הזה שאתה, אנשים לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות. הם באמת, הם מסתובבים, עכשיו, אתה גם רואה אותם עם ה... בייחוד אלה מהממשלה, עם העניבות ועם החליפות ועם התסרוקות ועם צביעת השיער וזה... זה, אנחנו איבדנו את היכולת של האירוניה, כי בעצם הרבי מקוצק אמר, ואנחנו יהודים וכאלה, זה, הוא אמר, מי שיכול לעשות פייג לעולם, זאת אומרת, אצבע משולשת,
כן.
מי שיכול להראות לעצמו אצבע משולשת, יכול להראות את זה גם לעולם. מי שיכול ללגלג על עצמו, מי שיכול לראות את עליבותו, את זמניותו העלובה של, 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 שלו עצמו. ואני חושב שאני רואה אותה לא רע.
אגב, אני ומאיה דיברנו על זה לפני השידור, שבאמת יש בספר הזה המון הומור עצמי, ואם היית צוחק על כולם ולא על עצמך, אז אולי היה יוצא אחרת הספר, אבל יש המון הומור עצמי גם על עצמך, וגם בכלל להיות סופר. מאוד מאוד... מאוד חשוב לך שמה גם לדעת לצחוק על עצמך קצת, ועל המקצוע שבחרת.
תראה, זה המקצוע שלי. הנגזרת ממנו זה שאני כותב. אני באמת חושב שאדם צריך, ככל שאני יכול, זה לראות את עצמו בראי, באקראי, כשהוא הולך ברחוב, פתאום הוא רואה את הדמות שלו בחלון הראווה בזכוכית, והוא אומר... איך בכלל העסת לצאת לך? אז ברגע שאתה יכול לעשות את זה, אני אגיד לך, אז הכל כבר אפשרי.
זה באמת הסימן שלה, זה נקודה מצוינת לסיים בה. תודה רבה לך, חיים באר, שבאת אלינו לשעה המרתקת הזאת.
נעמת לנו מאוד.
מותר גם לי להגיד תודה וזה.
בטח.
כן, יש לי עוד איזה, אז תודה לך, יובל. ותודה לך, מאיה. אני מאוד פחדתי מהשאלות שלכם, יצאתי בסדר, לא, לא.
יצאתי בסדר.
לא, מלכתחילה. אני באתי מוכן עם כל מיני סכיני גילוח.
לא, אנחנו נחמדים, אנחנו נחמדים. נזכיר שנפגשנו לרגע לצאת הספר בחזרה מעמק רפאים, ספרך חדש בהוצאת עם עובד.
אנחנו נהיה כאן שוב מחר, יובל, אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', בתוכנית על גילנות, מסתבר שיש לנו הרבה תפיסות על זקנה, אבל מתברר שרובן שגויות לחלוטין. המעבדה בסדרת פרקים על קוגניציה וזקנה, ועל האופן שבו משפיעות על כולנו התפיסות השגויות האלה. אתם מוזמנים כמובן עדיין להוריד את האפליקציה של כאן, אודי. תודה רבה לאיתי מרקסון וצביקה בשבקין, להתראות מחר. תודה חיים בר.
תודה רבה, להתראות.